לכאורה זה דבר מוזר מאוד. אחד מהיסודות הבסיסים של היהדות הוא שבן אדם תמיד יכול לעשות תשובה והתשובה מתקבלת. איך אומר הרמב״ם בהלכות תשובה? אין לך דבר עומד בפני התשובה. אבל בפרשת שלח יש יוצא מן הכלל. בוא נזכור את הסיפור. משה רבינו שולח 12 אנשים מרגלים, נשיאים, מנהיגים דגולים, לרגל את הארץ. כדי לראות את הארץ השמנה היא עם רזה, במחנים, במבצרים, והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ. יש פה תקווה גדולה שהם יחזרו ויודדו את העם ויחשירו את העם להיכנס לארץ המובטחת להם, ארץ ישראל, נחלת עולם מאלוקי עולם לעם עולם. אבל קטסטרופה. לא רק שהמרגלים לא מעודדים את עם הנצח, להפך. הם מכניסים אותם לדיכאון. יוצרים פאניקה. היסטריה. ויפקו העם בלילה ההוא. איך עשו את זה? הם מגיעים ואומרים, באמת זה ארץ יפה מאוד, הפירות הן טובות מאוד, אבל אפס. באנגלית אומרים, בוט, יש האפס. אבל, איך אומרים? אפס כי אז העם היושב בארץ. הערים בצורות, גדולות מאוד, ילידי הענק, ראינו שם. לא נוכל לעלות אל העם כי חזק הוא ממנו. פשוט אי אפשר. הארץ אשר עברנו לתור אותה ארץ אוכלת יושביה היא. ונהי בעינינו כחגבים וכן היינו בעיניהם. ומה קורה? ותישא כל העדה ויתנו את קולם ויפקו העם בלילה ההוא. לומתנו בארץ מצרים. הלוואי שהיינו מתים במצרים. למה השם מביא אותנו על הארץ הזאת לנפול בחרב נשינו וטפינו יהיו לבז, הלא טוב לנו שוב מצרים. מה קורה? הקדוש ברוך הוא מדבר למשה ואומר, עד מתי ינעצו נעם הזה? עד ענה לא יאמינו בי בכל אותות אשר עשיתי בקרבו. זהו. נגמר העסק, עקנו בדבר, נעשה פה דבר, וירישנו, בוא נחסל את העם, כבר אין תקווה. משה רבנו מגיב לאלוקים. מה הוא אומר? ושמעו מצרים, המצרים ישמעו, כי אתה העלית את העם הזה ממצרים. אבל מה? לא יכולת להכניס אותם לארץ. ולכן הוא צריכת לחסל את כל העם הזה, כי מבלתי יכולת השם להביא את העם הזה לארץ אשר נשבע להם, וישחתם במדבר. כך הם יגידו. הם לא יגידו שרקת אותם בגלל שרצו להיכנס לארץ, בגלל שרצו לחזור למצרים. לא, הם יגידו פשוט, אתה אינקמפטנט, אין לך יכולת, אין לאלוקים היכולת. היה יכול להוציאם במצרים, לא היה יכול להכניסם לארץ כנען, וזהו, עשה צ'יק צ'ק הרגם במדבר. זוהי הטענה הראשונה הבסיסית של משה רבנו. והוא מבקש רחמים, הוא מתפלל. ובסופו של דבר, ויאמר השם, סלחתי כדבריך, אני סולח. אבל, כזה גזירה, שכל אחד שהיה מבוגר, כל איש, כל זכר שהיה מבוגר, מבין 20 שנה ומעלה, הוא כבר לא ייכנס אל הארץ, הוא ימוס במדבר, הם ישרו שם 40 שנה, עד שהדור הזה ימות, ואחר כך הדור השני ייכנס לארץ. מה קורה אחר כך? מספרת התורה, שמשה סיפר את כל זה לעם, ויתאבלו העם מאוד, וישכימו בבוקר, ויעלו על ראש ההר, והם אומרים, הננו, ועלינו על המקום אשר אמר השם, כי חטאנו. לכאורה הם עשו תשובה. הם הודו על חטאם, כי חטאנו. הם מתחרטים על מה שעשו, והם עכשיו מוכנים ליצור דף חדש בחייהם. הננו ועלינו, מוכנים ללך לארץ ישראל. ויאמר משה לא, כבר מאוחר. למה זה אתם עוברים את פי השם והיא לא תצלח, אל תעלו כי אין השם בקרבכם. מה קרה עם תשובה? הרי הקדוש ברוך הוא אומר, סלחתי כדבריך, אני סולח לכם. אתה מכילה. וזה לא הייתה סתם תשובה מן השפה לחוץ, היהודים באמת התחרטו. ולכן רצו לעלות בבוקר של אחר כך, והתאבלו העם מאוד, היו באבלות במה שקרה. למה לא הילה תשובה? בכל שאר חטאי התורה, יש תשובה, והתשובה ממרקת, התשובה מחפרת, התשובה מתהרת את החטא, ומתחילים מחדש. והרי פה הייתה מחילה, סלחתי כדבריך. אז למה הקדוש ברוך הוא לא כיפר לעם? ואומר, בסדר, הם עשו תשובה, אנחנו כן נכנסים לארץ. לא צריכים להמתין 40 שנה, ללך במדבר 40 שנה. לא צריכים להמית את כל הדור ההוא, שכולם יכנסו לארץ ישראל. יש עוד תמיה גדולה. תשאלו לעצמכם, אמא נכנסת לכעס גדול. היא בקצף משהו, הילדים עשו ממש, אבן לא יחופה. והיא אומרת לה, ילדים, אני מחסל אתכם. אני הורג את כולכם. ופתאום ידיד המשפחה אומרת לאמא, אני מבין אותך, אבל מה יגידו השכנים? יראו כל הילדים שלך מתים פה, מה יגידו השכנים עליך? האמא אומרת, you know, you're right, אתה צודק, אני כבר לא הרג אותה. משהו מוזר, כן? לא מדברים לאמא כך, אומרים לאמא, זה הילדים. משה רבינו היה צריך להגיד לאלוקים, אתה מחלה את כולם, אתה מחסל את כולם, זה העם שלך, זה הילדים שלך, אתה אוהב אותם. בנים אתם לשם אלוקיכם, בני בכורי ישראל, זה מה שעשה בחטא העגל. גם בחטא העגל, אחרי שיצרו עגל, הוא אמר, הרף ממני ואשמידם, והיום עם משה, למה השם יחרה אבך בעמך, אשר יוצאותיך מארץ מצרים, בכוח גדול וביד חזקה. אחר כך דיבר על מה שהמצרים יגידו, אבל הדבר הראשון, זה עמך, עמך ונחלתך. גם היה פה, היה צריך להגיד לאלוקים, אני מבין, הם חטו, יש להם בעיות באמונה, יש להם חוסר ביטחון, יש להם אמון עצמי, המרגלים הזה, שיגו אותם, הכניסו אותם לפניקה והיסטריה, כל האומה ככה נשברה, אני מבין, אבל הם בניך, זה העם שלך. הוא לא אומר את זה, לא מזכיר מילה על זה. מה אומר משה רבינו? המצרים, מה יגידו השכנים? המצרים יגידו מבלתי יכולת השם להביא את העם הזה אל הארץ אשר נשבע להם, וישחתם במדבר. בסוף הוא מוסיף, סלחנה לעוון העם הזה כגודל חסדך, וכאשר נסעת לעם הזה ממצרים ועד הנה. אבל התאנה הבסיסית והעקרית, כולם יגידו, מהשכנים יגידו שאלוקים לא יודע, לא, אין לו הכוח, אין לו עוצמה, אין לו הפוטנציאל להכניס אותם לארץ. תאנה מוזרה אם אתה רוצה לשכנע אלוקים, לא להרוג את עם היהודי. במשך הדורות נתחפתו מפרשי המקרא, לדורותיהם, להסביר את הסיפור המוזר והקשה, והנבוך הזה. אני אגיד לך בפניכם רעיון שביטא הרבי מלובביץ' בהתוודות שבת, שבת פרשת שלח תופשן למד דלד. זה השנה בוודאי, זה הייתה השנה של מלחמת יום הכיפורים, שנת 1934. באמת הסתכלתי אתמול בערב, בספר החסידי שפת אמת על פרשת שלח, וראיתי שאחד מהנקודות הוא גם מזכיר שם. בקיצור נמרץ היה קשה לי להבין, אבל אחרי שקראתי את השיחה של הרבי מלובביץ' כבר הבנתי דברי השפת אמת בבהירות יותר. והנקודה היא ככה. המרגלים לא שקרו. המרגלים לא הגזימו. המרגלים לא יצרו דרמות שלא היו ולא נבראו, לא דובים ולא יער. המרגלים דיברו לפי האמת מה שהם ראו והם חוו. ונהי בעינינו כחגבים וכן היינו בעיניהם. זה היה בשבילם אמת. הם לא יצרו סיפור מהשרוול שלא נברא. הם אמרו, בנו אל הארץ אשר שלחתנו, וגם ילידי הענק ראינו שם ענקים, ראינו שם ערים בצורות גדולות בשמיים, ראינו שאז העם מדבר על עם שונא, תקיף וחזק וקשוח. המלאק יושב בארץ הנגב, זה היה אמת. החיטי, היבוסי, האמורי, יושב בהר, הקנעני יושב על הים ועל יד הירדן. זה היה אותנטי, זה היה קנה. זה ארץ אוכלת יושביה היא. זה ארץ שתאכל אותנו חיים. אנחנו לא נשרוד שם. כל העם אשר ראינו בתוך אנשי מידות, אנשים גדולים, חזקים, אין תקווה. ראינו את הנפילים, בני ענק מן הנפילים, לכן נהי, אנחנו מסתכלים על עצמנו כחגבים. אנחנו חגבים. נו, חגב יתקוף את פיל. חגב וחגב ייכנס למלחמה נגד אריה. זה צחוק, זה לצנות, אי אפשר. וזו הייתה הנקודה. האם הם היו צודקים או הם לא היו צודקים? אומר בעל השפת האמת, הם היו צודקים. מבחינה טבעית, לא היה באפשרותם להיכנס ולכבוש את הארץ. זה היה ממש כבשה אחת בין 70 זאבים, בין 70 עריות. באמת, אי אפשר. הם היו צדקים. לכן כל האומה, כל העם, נכנס לפניקה והיסטריה. נשינו וטפינו יהיו לבז. אנחנו יחסלו את כולנו בחרב. בוא נחזור למצרים להיות עבדים, נשרוד כמו עבדים. לא מצליחים ללך למלחמה, ואף יהודי לא ישרוד פה. וכל אנשים והטף או שישחטו או שיהיו לבז. תנה חזקה. האם הם היו צודקים או לא צודקים? כך אמר בעל השפת אמת, וכך אמר הרבי. מבחינתם, מהחוויה והרגשה שלהם, באמת זה היה חלום שאי אפשר להתממש. זה היה תקווה לא ריאלית. זה היה תוכנית לא קונקרטית, לא ריאליסטית, לא פרקטית. חלום מתוק יהפך לחלום בלהות. לכאורה הם היו צודקים, אבל זו הנקודה. נכון, הם לא היו יכולים לעשות את זה. הדרך היחידה שהיו יכולים להצליח, להגשים חלום גדול זה, היה על ידי כוח האמונה. האמונה שהם בניו ועבדיו של הקדוש ברוך הוא, שהוא בורא העולם ומנהיגו, והוא רוצה שהם ייכנסו לארץ ישראל. האמונה והביטחון הזה היא הדבר היחיד שהיה יכול ליצור את הנסיבות שהם באמת יצליחו. כך זה בחיים. אומרים באנגלית, fear is a self-fulfilling prophecy. פחד, חרדה, היא נבואה שמקשימה את עצמה. אם אתה מאמין שאתה יכול, אתה צודק. אם אתה מאמין שאתה לא יכול, אתה גם צודק. כי עצם האמונה שאני לא יכול, יוצר את המציאות שאני באמת לא יכול. ועצם האמונה שאני כן יכול, יוצרת את הנסיבות ואת המציאות שאני כן יכול להצליח. ראיתי פעם, יש עיתון פה נקרא פסיכולוגיה היום, באנגלית, Psychology Today, אז התפיסו מחקר שפרופסור לפסיכולוגיה מאוניברסיטת הרווארד היוקרתי במסצ'וסטס, שמו דוקטור רוזנטל, עשה על סטודנטים ומורים. זה היה מחקר בירושלים, כך הם כותבים שם. מחקר מעניין, מחקר בירושלים. וזה היה, לקחו תלמידים שרצו ללמוד אימונים. איך לאמן את עצמם מבחינה פיזית, להיות athletes. וחילקו את הקבוצה לשלושה חלקים. והם אמרו לה, instructors, למורים שלהם, קבוצה ראשונה is החוויות שלהם בשנים שעברו וגם כל המבחנים שהם עברו מראה שהם ככה ממוצעים. קבוצה השנייה, הבחינות והניסויים משנים הקודמות מראים שזה משהו מיוחד, יש פה קבוצה עם פוטנציאל לא רגיל. והקבוצה השלישית ממש נכשלה בכל הניסויים, בכל המבחנים. באמת, זה הכל היה שקר וחוזר. לא עשו בחינות, לא עשו אימונים, לא עשו ניסויים. סתם היה רנדום, זה פשוט לא היה נכון. ואחרי כמה שבועות בחנו את הצעות, ואתם יכולים לנחש. הקבוצה הראשונה של התלמידים, באמת הביצוע שלהם היה על דרך הרגיל, על דרך המיצוע. הקבוצה השנייה הצטיינה בנחישות. הם עשו דברים נפלאים, והקבוצה השלישית ככה היה פחות מדרך המיצוע, אבל באופן מוגזם. זה פשוט, היום יודעים שהגישה שלי למצב, המצב רוח שלי, צורת ההסתכלות שלי, זה לא סתם דבר יפה או דבר לא יפה, זה לא סתם נוגע למצב רוח, זה נוגע לתוצאות, וזה גם מבחינה מדעית. בתורת הקוונטים, בפיזיקה, זה דבר בסיסי מאוד. יש בביטוי באנגלית, what you see is what you get. כן? מה שאתה רואה זה מה שאתה מקבל. אבל היום בפיזיקה יודעים שזה ממש ממש באמת. מה שאני רואה יוצר המציאות. אני לא רק מגיב למציאות, צורת ההסתכלות שלי, צורת הראייה שלי, המצב שלי, איך אני מסתכל על דבר ואיך אני מסתכל על עצמי, היא יש לה כוח ועוצמה גדולים לקבוע עובדות בשטח. אתה תגיד, נה, סתם פנטזיות, אבל בפיזיקה מודרנית רואים עד כמה שהמסתכל, the observer, זה שמסתכל, פשוט קובע כללים בשטח ויוצר שינויים בשטח. אין דבר כזה שיש פירוד אבסולוטי בין המציאות שאני מסתכל עליה וזה שמסתכל עליה. צורת ההסתכלות משנה את המציאות. זה כבר מציאות אחרת. התלמיד או האישה, או האיש, או הילד, מסתכל על עצמו בצורה מסוימת, אז המציאות נכנעת להריעה הזו, היא כבר משתנית, וגם להפך. איך אמר הצמח צדק? חשוב טוב, ויהיה טוב, טרחת גוד וזיין גוד. עצם החשיבה בצורה מסוימת, משנה עובדות בשטח. וכן הוא גם בענייננו. אם אני מסתכל על מצב, ואני מתמלא פחד וחרדה וחלחלה ומתח ודאגה ולחץ, אז אני באמת לא מסוגל לכבוש את הדבר הזה. אני לא מסוגל להצליח פה. אני שיתקתי את עצמי. אם אני מאמין שאני כן יכול, אז באמת, באמת אני יכול. פה, המרגלים מסתכלים על המצב. אם הולכים על פי טבע, אם מסתכלים על העובדות בשטח, המרגלים אומרים, לא נוכל לעלות חזק וממנו, זה פשוט לא אפשרי. מהחוויה, מההסתכלות שלנו, לא אפשרי. ומה? לפי צורת ההסתכלות, לפי המשקפיים שלהם, הם באמת צודקים ב-100%. אלא מאי? בזכות האמונה, שהם מאמינים שהקדוש ברוך הוא לא מוגדר בטבע, והוא זה שברא את הטבע, ויצר את הטבע, והוא זה שאמר להם, חבר'ה, אחריי נכנסים, כובשים את הארץ, זה ארץ שלכם, שמובטחת לכם מברית בין הבשרים, נחלת עולם לעם עולם, מאלוקי עולם, לזרעך אתן את הארץ הזאת, לזרעך נתתי את הארץ הזאת, הביטחון הזה בלכי עולם היה פותח אותם לריאליות יותר עמוקה, יותר גבוהה, יותר אמיתית, ואז באמת יכולים לכבוש את הארץ. אם אני נראית את עצמי בתור חגב, אני לא יכול לכבוש, חגב לא יכול ללחום נגד פילוץ הדק, תלך הביתה, תלך הביתה. אבל אם החגב תופס האמת, אני לא חגב, אני סולו מוצב ארצה וראשו המגיע השמיים. אם אני רואה את התדמית שלי ממצב אחר, אני לא קורבן להנסיבות, אני לא עבד עבדים, אני לא מישהו שהם יתעללו בי רחמנא ליצלן. אם אתה מבין מי אתה, שלוחו של הקדוש ברוך הוא, שלוחו של אדם כמותו, כפי שגמרא אומרת במסכת קידושין, אז אתה מייצג, אתה נציג של האלוקים. אתה רואה ריאליות אחרת, אתה רואה עולם אחר. ומה קורה? העולם באמת זה עולם אחר. ההסתכלות שלי יוצרת עולם אחר. הם מותחים את עצמם, הם נעשים כלים להנהגה בצורה רחבה יותר, עם אופקים הרבה יותר רחבים. אז הם יכולים להיכנס על הארץ. עכשיו נבין מה שקורה. היהודים בחו, התאבלו, עשו תשובה. הקדוש ברוך הוא אומר, סלחתי כדבריך. אבל התשובה לא הועילה להכניס אותם לארץ. כי באמת, הספק שלהם אם יכולים ללך, והדיכאון שלהם, והמרה שחורה שלהם, והשבירה שגרמה להם לחשוב שאנחנו לא יכולים להיכנס, זה באמת עוצר אותם מלהיכנס. זה באמת הייתה מניעה אותנטית. הם כבר לא יכולים להיכנס. זאת אומרת, הם עשו תשובה. תשובה יכולה לחפר על החטא שלי, אבל התשובה לא הייתה ביכולתה לשנות את המציאות, שבאמת על פי דרך הטבע הם לא היו יכולים להיכנס. באמת היו נופלים שם במלחמה. ודאי הם התאבלו. ודאי הם אמרו חטאנו. ודאי רצו לעלות. אבל המציאות האותנטית הייתה שהם לא היו מסוגלים להצליח. בהגישה שלהם, בצורת ההסתכלות שלהם, היו משותקים. היו אנוסים, היו כבולים בשלשלאות, וזה באמת היה גורם להפסד המלחמה חלילה. לכן אומר הקדוש ברוך הוא למוישה, מה התועלת? פשוט להכניסם לארץ שהם ימותו בשפיכות דם ובחרב הידי רציחות והנשים והילדים יהיו לבז, מה התועלת? הם גמרו את השליחות שלהם בעולם הזה. בוא נעלה אותם לעולם העליון וימשיכו לחיות במתיקות, בשלווה, בנועם. לכן משה רבינו משתמש במילה וישחתם במדבר. מה זה שחיטה? מילה נדירה. ויהרגם במדבר. מה זה וישחתם במדבר? מה זה שחיטה? אנחנו לא מאמינים לרציחת חיות, חיות ובהמות. צער בעלי חיים זה איסור מן התורה. שחיטה יוצרת אפשריות שהבעל חי יתעלה למאכל אדם. גמרא אומרת בחולין דף למד, אין ושחט אלא הוא משך. ושחט פירוש שהם מושכים, מזה לומדים הלכות שחיטה שצריכים למשוך רצו ושוב את הסכין, אבל גם ברוחניות, שחיטה מושכת ומעלה את הבהמה, שזה יהיה חלק מהאדם, והאדם מתעלה לאלוקים, ואז כל העולם וגם הבהמה והחיה והאוב והדגים וכל המאכלים, הצמחים והפירות והירקות, כולם מתעלים באחדות האוניברסלית, האחדות האלוקית, שמאחדת את כל הבריאה, וזה רק האדם יכול לעשות כשהוא אוכל או היא אוכלת המאכלים האלה. וישחתם במדבר פירוש, כבר אין להם מה לעשות בהם, גמרו את השליחות פה. לארץ הם לא יכולים להיכנס, כי זה היה שם מלחמה וקובעת מידה. במדבר הם לא יכולים, במדבר אין להם מה תפקיד עכשיו. אז וישחתם במדבר, בוא נעלה אותם לעולם העליון, ושם יהיה מתיקות רוחנית, ושם יהיו לאריכות ימים לחיי נצח בגן עדן. אומר משה רבינו, יש בעיה אחת, זה יגרום להדר האמונה אצל המצרים ושאר אומת העולם, שיגידו מבלתי יכולת השם, ולכן וישחתם במדבר. אומר הקדוש ברוך הוא, ישארו במדבר 40 שנה, אבל איך הם נשארו במדבר 40 שנה? כמו בגן עדן. הם חיו בארץ, אבל באופן שמיימי, כמו בשמיים, בנני הכבוד, עם מן שירד מן השמיים, בעירה של מרים, עם מוישה וארם, באמת הם היו 40 שנה על הארץ, אבל זה כאילו היו בגן עדן, בשמיים. זה כאילו נתקיים. וזה נכון בחיי כל אחד ואחד מאיתנו. לכל אחד יש השטח בחייו, בחיי שאני צריך לכבוש, ולהפכו לארץ זבת חלב ודבש. ואני מסתכל על הנסיבות, מה שקורה בתוך עצמי, בסביבה שלי, ואני מתמלא פחד וחרדה, אני לא יכול, אני לא מסוגל. אני מתמלא ייאוש ודיכאון ואכזבה ומרירות ושלילה ושנאה וקינה וכל מיני הרגשים שאני לא יכול ואני לא מסוגל. על זה אומרת לנו התורה, אם אתה מאמין שאתה לא יכול, אתה לא יכול, אבל אם אתה מאמין שאתה יכול, אתה מבין שהקדוש ברוך הוא שלח אותך למקום זה, לכבוש את המקום הזה ולהפכו למקום של קדושה וטוב, אז אתה יכול ובגדול.